העימות הגדול
פרק א' חורבן ירושלים. לו ידעת היום גם את את אשר עלי שלום, אלא שאתה נסתרו מעינייך. הנה ימים באים עלייך ואויבייך יקימו סוללה סביבייך, ויקיפוך ויצורו עלייך מכל עבר. ומגרו אותך ואת בנייך אשר בקרבך, ולהשאירו בך אבן על אבן עקב אשר לא ידעת את מועד פקודתך. לוקס י"ט 42-44. מפסגת הר הזיתים השקיף ישוע לירושלים. כה יפה ושלב היה הנוף שנפרס לפניו. חג הפסח הגיע, ובני ישראל עלו לירושלים מכל קצוות הארץ, כדי לחגוג את החג הלאומי הגדול. בלב ליבם של הבוסתנים, הגנים והמדרונות המעטירים, המשובצים בהועלי הולי הרגל, התנסה בירת ישראל על ארמנותיה המפוארים ומבצריה הכבירים. דומה שבת ציון הכריזה בגאווה, יושבת אני, מלכה, אינני אלמנה ואבל לא יראה, ההתגלות י"ח 7. כה יפה הייתה, וכה בתך בחסדי השמיים, כמו בימי עברו, כאשר מקהלת הלוויים זמרה, יפי נוף משוש כל הארץ, הר ציון, קריאת מלך רב, תהילים מ"ח 3. בנייני המקדש המפוארים נגלו לעיני כל, קרני השמש השוקעת האירו את כותלי השיש ונצצו משעריהם, מגדליהם וצחיהם הזהובים. כקלילת יופי, תהילים נ"ב, נצווה להעיר, גאוות האומה העברית. לא היה בן ישראל אחד שצפה במחזה הנשגב, וליבו לא עלה על גדותיו משמחה והערצה. אולם, מחשבות אחרות לגמרי חלפו במוחו של ישוע. כאשר התקרב ראה את העיר בכה עליה, לוקוס י"ט 41, בעיצומה של השמחה הגורפת הכניסת הניצחון של המושיע על עיר הקודש, כשנפנופי כפות התמרים קידמו בברכה, קריאות הושענא עליזות ידדו בין הערים, ורבבות קולות הכריזו כי הוא הוא מלך המשיח, השתוכח גואל העולם בצער מסתורי שגאה לפתע בלבו. הוא, בן האלוהים, המשיח המובטח של ישראל, שגבר בגבורתו על שר המוות, ושחרר את אסיריו מקברותיהם, מירה בבכי והתייפח בצער. לא בצער רגיל, אלא ביגון קודר עמוק ועז שלא ניתן היה לדכו. המושיע לא בכה על עצמו, עליו שידע היטב לאן מועדות רגליו. גן גת שמנים נפרס לנגד עיניו, כשבעיני רוחו הוא חזה בייסורים, ויגון העז המתרגשים עליו. שער רצון נגלה אפו לעיניו, השער שדרכו הובלו קורבנות בעלי החיים אל המקדש במשך מאות שנים, ודרכו יובל אפו כסל הטבח, ישעיה נ"ג 7. לא הרחק משם הוקם אתר הצליבה, גולגולתא. במהרה יפלו ימן הוראה וחושר גדול על הנתיב שבו יפסע המשיח, כשעקיב את חייו כקורבן חטאת. אך לא ההגות במחזות הללו היא שהעיבה על רוחו של המושיע בשעת שמחתו. לא יגון על טבעי ומבשר רעות הוא שהעיב על רוחו נטולת האנוכיות. הוא בחר לגורל המר של רבבות תושבי ירושלים, שנגזר עליהם בשל העיוורון, וחוסר החרטה שלהם ושל בני עמו, שהוא בא לברכם ולהושיעם. תולדות טיפולו המסור של אדוני במו הנבחר, והחסד הרב שהרעיף עליו, נגלו לעיני ישוע. נכחו התנשא הר המוריה, שם נעקד בין ההבטחה על גב המזבח כקורבן כנוע, סמל קורבן התמורה שבין האלוהים, בראשית כ"ב 9. שם נחתה הברית עם אבי האומה, אברהם, וניתנו הברכות שיורפו על העם הנבחר, וההבטחות המעוללות על ביאת המושיע, בראשית כ"ב 16-18. שם עלו מגורן אורנן לעבוד הקורבן אלי שמיים, והפכו את חרבו של המלאך המשחית על פיה, דברי הימים א' א' א'. סמל הולם לקורבן התמורה של המשיח, ולפועלו כמתווך בין אלוהי השמיים לאנושות השרויה בחטא. ירושלים זכתה בכבוד הרב ביותר מאת אלוהים. כי בחר אדוני בציון, יבא למושב לו. תהילים קל"ב 13. שם, לאורך דורות רבים, מסרו נביאי אדוני הקדושים את תוכחותיהם ונבואותיהם. שם הניפו הכהנים את מחתותיהם וענן הקטורת נישא אל על, והגיע עם תפילות הסוגדים אל האלוהים. שם הוקרב מדי יום דמם של הכבשים השחוטים, שסימלו את צי האלוהים. שם התגלה אדוני בשכינתו בענן הכבוד שאפיו את הכפורת. שם נחו רגליו של הסולם המסתורי המחבר בין שמיים לארץ. ראשית, כ"ח 12, יוחנן א' 51. הסולם שמלאכי אדוני עולים ויורדים בו. הסולם הפותח בפני בני האדם את הדרך אל קודש הקודשים. אילו שמרה ישראל אמונים לאלוהי השמיים, ירושלים הייתה ניצבת על תילה לנצח נצחים, כי היא הסגולה של אלוהים. ירמיה י"ז 21-25. אך תולדות עם הבחירה רצופות הידרדרות מוסרית ומרי. בני העם הנבחר גילו התנגדות לחסדי שמיים. ניצלו לרעה את זכויות היתר שהוענקו להם וזלזלו בהזדמנויות שנפתחו בפניהם. על אף שבני ישראל היו מלווים במלאכי האלוהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו, דברי הימים ב' למדבר 15-16, אדוני המשיך להתגלות בפניהם כהל, רחום וחנון, ערך אפיים ואב חסד ואמת. שמות למדלת 6. חרף מסתם בו ובנביאיו חדשות לבקרים, ומשיר ברוב חסדו להפציר בהם לשוב אליו. מאהבה חומלת, עזה מאהבת אב לבנו יקירו, וישלח אדוני אלוהי אבותיהם עליהם בים מלאכיו השכם ושלוח, כי חמל על עמו ועל מעונו. דברי הימים ב' למדבר 15-16. וכאשר כשלו מאמציו, מחאותיו, תחינותיו ותוכחותיו, שלח להם את מתת השמיים הטובה פי יותר. עד רבה, את השמיים כולם הריף עליהם במתת יחידה זו. בין האלוהים בכבודו ובעצמו נשלח לעולם, כדי להפציר בעיר הסוררת שמיינה לשוב בתשובה. המשיח הוא זה שהוציא את ישראל ממצרים כגפן, תהילים פי 8. במו ידיו גירש את הגויים מלפניה, ואז נטעה בכרם בן שמן, דהיינו על גבעת שינה ופוריה, ישעיה ה' 1-4. ואז הוא גדר אותה ושוחח עליה כשומר נאמן. הוא שלח את משרתיו כדי להשקות ולדשן את אדמתה. הוא זעק, מה לעשות עוד לכרמי ולא עשיתי בו? ישעיה ה' 1-4. הוא קיווה שכרמו יניב ענבים, אך לדאבונו גילה כי ויעש באושים שם. ואף על פי כן, בלב מייחה ונחשף ביתר שאת לפרי, הוא בא מכבודו בעצמו על גפנו, מתוך תקווה שיעלה בידו להצילה משמד. הוא עדר את האדמה סביבה, גזם וטיפח אותה. הוא לא נילא ממאמציו להציל את הגפן שנטע במו ידיו. במשך 3 שנים מתהלך אלוהי הכבוד והאור בקרב בני עמו. כשהוא עושה חסד, הוא מרפא את כל הנתקעים תחת יד השטן. נשיא השליחים, י.38, לוקיס ד' 18, מתי י.א. 5. מאחד את ליבם ששבורי הלב, מוציא אסירים לחופשי, משיב להיברים את מהור עיניהם, מקים את הפסחים והצולים, מרפא את החרשים מחרשותם, מתאר את המצורעים, מקים את המתים לתחייה, ומבשר לעניים את בשורת הגאולה. עשה השליחים י' 38, לוקיס ד' 18, מתי י' 5. כל בני האדם מכל המעמדות קיבלו את הזמנה רבת החסד. בואו אליי כל העמילים והעמוסים, ואני אמציא לכם מנוחה. מתי י' 28. על אף שבני האדם גמלו למושיע, ראה תחת טובה, ושנאה תחת אהבתו הרזה, תהילים קופתת 5, ממשיך בנאמנות בביצוע שליחות החסד שלו. מעולם לא עדף את מי שביקשו את חסדו, כנבד חסר בית, שדלות וחרפה היו לך מרוקו, הוא חי כדי לשרת את בני האדם, להקל על מסותיהם וצערותיהם, ולהפציר בהם לקבל את מתת החיים. גלי החסד, שנהדפו בידי לבבות קשים אלה, שבו בגלים גוהים יותר ועוצמתיים יותר של אהבה חומלת עזה, שלא ניתן להביעה במילים. ישראל נטשה את ידידה הטוב ביותר, את עוזרה היחיד. היא בזה להפצרות אהבתו, דחתה בבוז את עצותיו, ולהגה לתוכחותיו ולזרותיו, שעת התקווה והמחילה עמדה לחלוף במהרה. כוס הזעם של אדוני כמעט התמלאה עד גדותיה. הענן שהלך והתחשר מעל האומה לאורך דורות של כפירה ומרי, היה עכשיו שחור ומתוגה, ועמד להמטיר את חרון זעמו על העם הסורר. אילו המושיע, היחיד שהיה בכוחו להושיע את האומה מגורלה המר הממשמש ובא, זכה לזלזול, לעג, התעללות ודחייה, ובמהרה יצלב. כשמשיח יועלה כקורבן על הצלב מגולגולתה, יומה של ישראל כעם נבחר ומבורך יחלוף. אובדן של נשמה אחת בלבד הוא אסון כבד. כבד לאין ארוך מכל הממון והאוצרות בעולם הזה. אך בזמן שהמושיע צפה בירושלים, הגלה לעיניו הגורל המר שנגזר על העיר והאומה. הוא חזה בעיר הקודש, באומה שהייתה העם הסגולה של אדוני, אוצרו המיוחד, ואהבת עינו. נביאי אדוני בכו על כפירתה של ישראל ועל החורבן הנורא שפקד אותה בשל עוונותיה. הנביא ירמיהו ייחל שהנה ויהיו מעייני דמעות, וזאת כדי שיוכל לבכות יומם בלילה לשחיטתה של בת ציון, בני עמו. צאן המרית של אדוני שהובא לגלות. יומיה ת' 1 וג' 17. אם כה אז היה יגונו של בן אנוש, כמה אז היה יגון שאחז בליבו של המושיע, אשר חזה במבטו הנבואי, לא בשנים, אלא בעידנים. הוא חזה במלאך המשחית, שחרבו מונפת על עיר הקודש, מקום משכנו של אדוני מזה זמן קורב, מפסגת הר הזיתים, אתר שבו חנו טיטוס וצבאו, צפה המושיע בחצרות המקדש, והביט בעיניים דומות בחומות העיר שכותרו בצבאות הפולשים. הוא שמע את כל צעדי הצבאות הנערכים לקרב, הוא שמע את קולותיהם של האמהות והילדים הממררים בבכי, וזועקים ללחם בתוך העיר הנצורה. הוא ראה את היכלה הקדוש והיפהפה, בתרמנותיה ומגדליה העולים באש. הוא ראה את אתר המקדש שהופך לאיי חרבות השינות. מביטו לאורך הדורות, הוא ראה את בני עם הברית מפוזרים בכל ארצות תבל, כספינה תרופה על חוף שומם. ובקשר לעונש הזמני, שעמד לפקוד את בניה של האומה, הוא ראה אך ורק את הטיפה הראשונה מכוס הזעם שממנו תלגום ביום הדין, עד הטיפה האחרונה. הוא כונן על עיר הקודש ברחמים שמימיים, ובאהבה נחשפת, ירושלים ירושלים, ההורגת את הנביאים וסוקלת את השלוחים אליה, כמה פעמים חפץ לכווץ את בנייך כתרנגולת המקבצת את אפרוחיה תחת נפיה ולא רציתם. מתי, כ"ג 37. הוי אומה נבחרת, אילו ידעת את מועד פקודתך, את אשר אלי שלום. קרבתי את מלאך הצדק, קרתיך לשוב בתשובה, אך לשווא. שלחתי אלייך, לא רק את עבדי, שליחי ונביאי, שסירבת לקבלם ומאז בהם, אלא אף את קדוש ישראל גואלך. אם תובדי, תהיה שמה היחידה באובדנך. ואילו אתם אינכם רוצים לבוא אליי, כדי שיהיו לכם חיים, יוחנן ה' 40. המשיח ראה בירושלים סמל לעולם הסורר אשר הקשה את ליבו בחוסר אמונה ובמרי, ועמד לחוות במהרה את עונשי אדוני. הצרות והצער של האנושות החוטאת, שהעיקו על ליבו ונשמתו, חיצו משפתיו את הזעקה המרה הזו. הוא ראה את תיעוד תולדות החטא יעקב מדם, סבל ודמעות. החמם נחמרו ברחמים אינסופיים על בני האדם למודי הסבל והאיסורים שחיים בעולם הזה. הוא נחשף להקל על סבלותיהם. אך אפילו ידו לא תעצור את הגל הגואה של הצרה הגדולה שתפקוד את האנושות. רק מתי מעט יחפשו את עוזרם היחידי. הגואל היה מוכן ומזומן להקיב את חייו כדי שהגאולה תימצא בהישג ידם. אך רק מתי מעט יבואו אליו כדי לנחול חיים. עוד מלכותו, מלך מלכי המלכים ממרא בבכי. רוחו של בן האלוהים הנצחי נסרת. הוא משתוכח ביגון אז. המחזה הזה שמלא את השמיים בפליאה, חושף בפנינו את מידת חומרתו של החטא. הוא מראה לנו כמה קשה המשימה. קשה אפילו לגבורת אדוני הכל יכולה. כמה קשה להציל את החוטים מהתוצאות המרות של חילול תורת אדוני. ישוע שצפה לאורך הדורות עד הדור האחרון, ראה את העולם שקוע בשקר הזהה לזה שהמית על ירושלים את חורבנה. החטא הכבד של עם ישראל היה מייסתו במשיח. חטא הכבד שתמידי המשיח, יהיה מסתם בתורת אדוני, תשתית של ממשלת אדוני בשמיים ובארץ. מצוות אדוני יזכו ללעג וביטול, מיליוני בני אדם המשועבדים לחטא, המשמשים כעבדי השטן ונידונים למוות השני, יסרבו לשמוע את מילות האמת לכשהגיע יום פקודתם. איזה עיוורון נוראי, איזו תאווה שיגונית מוזרה. יומיים לפני ליל הסדר, כשהמשיח עזב בפעם האחרונה את המקדש, לאחר שהוקיע את ראשי הדת על צביעותם, הוא שב אל הר הזיתים וחברת תלמידיו, ואז התיישב על מדרום מוריק שהשקיף על העיר ממרומי הר הזיתים. פעם נוספת צפה בחומותיה, מגדליה וארמנותיה. פעם נוספת חזה בפארו, הזוהר והמסונבר של היכל אדוני. בן עזר היפהפייה המאתר את ההר הקדוש. אלפי שנים קודם לכן, מחבר מזמורי התהילים מרומם את החסד שהקיף אדוני אל ישראל, כאשר בחר את היכלה הקדוש למקום משכנו. ויהי ושלם סוכו ומעונתו בציון, תהילים ע"ו 3. ומחר את שבט יהודה את הר ציון אשר אהב, ויבן כמו רמים מקדשו, תהילים ע"ח 68-69. בית המקדש הראשון נבנה בתקופה המשגשגת ביותר בתולדות ישראל. דוד המלך אסף שפע עצום של חומרים ואוצרות לבניית המקדש. בתוכניות הבנייה נערכו בהשראת אדוני, ליווה ימים א'-ח 12-19. שלמה מלך ישראל החכם באדם השלים את המלאכה, המקדש היה המבנה המפואר והמרהיב ביותר שראה העולם מעודו. ואף על פי כן הכריז אדוני מפי הנביא חגי על אודות בית שני, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. וירשתי את כל הגויים ובאו, חמדת כל הגויים, ומליתי את הבית הזה כבוד לאום אדוני צבאות. חגי ב' 7-9. אחרי חובן בית ראשון בידי נבוכדנצר, הוקם בית המקדש מחדש כ-500 שנים לפני הולדת המשיח. בידי בני ציון ששבו משעבוד ארוך בגלות, על עצם השוממה. היו ביניהם קשישים שזכו לראות את מקדש שלמה בכל הדרו. עתה בחו וכוננו בשעת חנוכת המקדש החדש, שהדרו היה פחות מקודמו. הרגע שאחז בלב כל, תואר היטב בידי הנביא חגי. מי בכם הנשאר, שראה את הבית הזה בכבודו הראשון? ומה אתם רואים אותו עתה? הלא כמו הוא כעין בעיניכם. עזרא ג' 12, חגי ב' 3. או אז ניתנה הבטחה שתפארתו של המקדש האחרון תהיה גדולה מזו של בית המקדש הראשון. אך בית המקדש השני לא היה זהה לבית המקדש הראשון בפארו ובהדרו, ואף לא קודש באותם סממנים גלויים לעין ששכינת אדוני ששרתה במקדש הראשון. בשעת חנוכתו לא נגלו שום אותות של גבורה אלוהית, ענן הכבוד לא מילא את ההיכל החדש, אש לא ירדה מן השמיים כדי לאחל את הקורבנות שהועלו על המזבח, השכינה לא שכנה בקרב הקרובים בקודש הקודשים, ארון הברית ולוחות הברית לא נמצאו שם. שום בת קול לא יצא מן השמיים כדי לידע את הכהנים שחילו את פני אדוני כדי לברר מהו רצונו. במשך מאות בשנים ניסה עם ישראל להראות כיצד התגשמה הנבואה שניתנה מעת אדוני מפי חגי, אך ניסיונו לא צלח. גאווה וחוסר אמונה עברו את עיני רוחם למשמעות האמיתית של דברי הנביא. בית שני לא כובד בענן כבוד אדוני, אלא בנוכחותו של המושיע, שמלוא האלוהות שכנה בו. אלוהים בכבודו בעצמו שלבש בשר ודם, חמדת כל הגויים בא בכבודו בעצמו לחלו בדמותו של בן האדם מנצרת, שלימד ורפא בחצרות ובאולמות הקדושים של האחד. בזכות נוכחותו של המשיח ורק בזכותו, עלה בית שני בפירו ובהדרו על בית ראשון. אך ישראל מעשה במתת השמיים שהוצע לה, בסלקה התאומה על פניה. כאשר הרב האלוהי, הענב, יצא משער הזהב, הסתלקה השכינה, לעד מן המקדש. ברגע זה התגשמה נבואת המושיע, הנה ביתכם ינטש לכם, מתי חב ג' 38. תלמידים נמלאו פליאה ועירה, אשר שמעו את נבואת המשיח על חורבן המקדש. הם השתוקקו להבין לעומק את משמעות דבריו. במשך מעל 40 שנים השקיעו בוני המקדש ממון, משאבים, עמל ומיומנות אדריכלית, כדי להוסיף לפארו. הורדוס הגדול תרם אוצרות רומי וישראל לבניית היכל, אפילו הקיסר הריף את מתנותיו. אבני שיש לבן עצומות בגודלן הגיעו מרומי למטרה זו, ושימשו כאבני בניין בחלק ממבנה המקדש. תלמידים הסבו את תשומת לב אדונם כאשר אמרו רבי, ראי, איזה אבנים ואיזה בניינים, מרקוס ג' 1. ישוע הגיב על דבריהם בהצהרה קודרת ומחיזה. אמן אומר אני לכם, לא תישאר פה אבן על אבן אשר לא תופל ארצה. מתי כ"ד 2. בעת נפילת ירושלים קישו התלמידים בין אירועי ביאת המשיח, כשיבוא בגבורה ובכבוד רב לעלייתו על כס מרותו העולמית, לענישת בני עמם סוררים ולשבירת עולו של הכובש הרומי. המושיע בישר להם שהוא עתיד לשוב לעולם. לפיכך, כאשר הזכיר להם את העונשים שיבגדו את ירושלים, הם הגו בביאתו השנייה. כאשר נספו סביבו על הר הזיתים שעלו, הגן עלינו מתי יהיה הדבר הזה, ומהו אות בואכה וקץ העולם. מתי כ"ד 3. בחסד אדוני, נסתרו צפונות העתיד בניהם של התלמידים, אילו הבינו בעת ההיא את שתי העובדות המפחידות האלה לאשורה, את צבאותיו ומותו של הגואל. את חורבן עירם ומקדשם, הם היו נמלאים אימה. המשיח הציג לפניהם את תמצית האירועים הבולטים שהתרחשו לפני קץ העתים. הרב לא היו מובנים להם במלואה, אך משמעותם תתחווה לחסידיו בשעה שמזדקקו להדרכה. הנבואה שהמשיח ניבא הייתה משמעות כפולה. היא ניבא את חורבן ירושלים, ובעת ובעונה אחת בישרה את ימי יום הדין האחרון. ישוע הכריז באוזני תלמידיו הקשובים את העונשים שיפקדו את ישראל הסוררת, ובמיוחד את הנקם והשילם שיבואו עליה בשל מאיסתה במשיח וצליבתו. סימנים מובהקים שלא ניתן יהיה לטעון בהם, ידמו ליום אדוני הנורא. השעה המטילה אימה תבוא לפתע פתאום, ובמהירות. משה הזהיר את תלמידיו, לכן, כאשר תראו את השיקוץ המשומם, כנאמר בפי דניאל הנביא, עומד במקום קדוש, אני קורא להבין, אזי הנמצאים ביהודה שינוסו אל ההרים. מתי חבדלת 15-16. כשפסלי הללי רומי המשוקצים יכוננו על אדמת הקודש שתסתרע עד מאות מטרים מחוץ לחומת העיר, יאלצו תלמידי המשיח לנוס על נפשם ולחפש מקום מפלט. כשאות העזרה התגלה, מה נתמהמהו הנמלטים? וכשהגיע האות למנוסה בכל רחבי יהודה ובירושלים עצמה, יהיה עליהם לציית ללא דיחוי לצו המשיח. מי שימצא לגג ביתו, בל ירד לביתו, ולו כדי להציל את תוצאותיו יקרה הערך. מי שיעבוד בשדה או בקרב, בא לבזבז זמן כדי להטות את המעיל שניר בצל לצהרי היום. בל יססו לרגע שמא יושמדו בחורבן הכללי. בתקופה מלכותו של הורדוס, ירושלים לא רק יפתה מאוד, אלא אף התחזקה מאוד באמצעות הקמת מגדלים, חומות, מרוזים ומבצרים שביצרו אותה, והפכו כמעט בלתי אפשרית לכיבוש. מי שיעז להכריז בעת ההיא קבל עם ועולם על חורבנה, יכונה רואה שחורות מטורף, כמו נוח בשעתו. חמשיח הכריז, השמיים והארץ יעברו, ודברי לא יעברו. מתי חבדלת 35. של חטאיה, המיטה ירושלים על עצמה את זעם אדוני. חוסר האמונה העיקש שלה המיטה עליה את חורבנה. אדוני הכריז באמצעות הנביא מיכה, שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל, המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקישו. בונה ציון בדמים, בירושלים בעוולה. קשיה בשוחד ישפוטו, קוניה במחיר ירו, ונביאיה בכסף יקסומו. על אדוני ישענו לאמור, הלא אדוני בקרבנו, לא תבוא עלינו רעה. מיכה ג' 9-11. מילים אלה מתארות נאמנה את שחידותם וצדקתם העצמית של ראשי הדת ורבים מתושבי ירושלים. בזמן שהם התאמרו לשמור את חוקי תורת אדוני בקפדנות, למעשה הם חיללו את העקרונות עליהם מיוסדת התורה. הם שנו את המשיח משום שרפותו וקדושתו חשפו את חטאיהם. הם תלו בו את האשם לצרות שנחתו עליהם בשל חטאיהם. על אף שידעו שהוא חף מחטא, הם הכריזו כמותו הכרחי לביטחון האומה. ראשי הדת אמרו, הרי האיש הזה עושה אותות רבים. אם נניח לו כך, הכל יאמינו בו והרומאים יבואו ויחריבו את מקומנו ואת אומתנו. יוחנן י"א 47-48. לדידם, אילו יוקב המשיח, ישראל תשוב להיות אומה חזקה ומאוחדת. זה היה הלך המחשבה שלהם. והם היו תמימי דעים מפסיקתו של הכהן הגדול, שגרס כי מותו של אדם אחד עדיף על חורבנה של אומה שלמה. בדרך זו, מנהיגי האומה העברית בנו את ציון בדמים, ירושלים בעוולה. ועם זאת, בזמן שהם שחטו את מושיעם, בשום שהוכיחם על חטאיהם, כה גדולה הייתה צדקתם העצמית, עד שהם ראו בעצמם את העם הנבחר, וציפו שאדוני יצילם מיד אויביהם. הנביא המשיך, לכן, בגללכם ציון שדה תחרש, ירושלים יין תהיה, והר הבית לבמות יהר. מיכה ג' 12. במשך 40 שנה אחרי שחורבן ירושלים נחרץ והוכרז מפי המשיח בכבודו בעצמו, אדוני אישה את עונשיו על העיר ועל האומה. נפלא היה אורך הרוח שהפגין אדוני כלפי אלה שמעשו בבשורתו ורצחו את בנו. המשל על עץ התאנה שלא הניב פרי, יצג את הדרך בה נהג אדוני בעמו. הצו יצא. קרות אותה, למה להניח לה גם לדלדל את הקרקע? לוקס, ג' 7. ואולם רחמי אדוני מנו את כריתת עץ התאנה, ההכר לזמן מה. רבים בעם ישראל טרם התוודו לטבעו ולפועלו של המשיח. הבנים לא קיבלו את האור שאבותיהם עשו בו, ולא ניצלו את ההזדמנות שנדחו על הסף. אדוני ישפוך עליהם את אורו באמצעות הטפתם של המבשרים, השליחים וראיהם המשיחיים, הם יזכו לראות כיצד התגשמו הנבואות, לא רק בלידתו ובחייו של המשיח, אלא אף במותו ובתחייתו. הבנים לא הורשהו בחטאי האבות. אך כאשר הם עשו באור שניתן לאבותיהם, ובאור הנוסף שהוא ענק להם, הם נעשו שותפים לחטאי האבות, ואף מילאו את מכסת אבונותיהם. אורך רוחו של אדוני כלפי ירושלים רק חיזק את מרים של אנשי ישראל שמיינו לחזור בתשובה. ברוב שנתם והחזריותם כלפי תמידי ישוע, הם עשו בהצעת החסד האחרונה של אדוני. או אז, אדוני סילק את הגנתו מן האומה, והסיר את כוחו המרסן מהשטן ומלאכיו, וישראל ניתנה תחת חסדי השליט שבחרה בו. מניע מעשו בחסד המשיח שהיה מאפשר להם לגבור על יצר הרע. עתה, יצר הרע ותאוותיהם משלו בהם. השטן עורר בליבם את התאוות העזות והשפילות ביותר. הם חדלו לחשוב בהיגיון, ולשתו אך ורק בידי דחפיהם וזעמם העיוור. אופיים הפך לסתני עקב אכזריותם. במשפחה ובאומה, בקרב המעמדות הנמוכים והגבוהים כאחד, הפכו חשדות, קינה, שנאה, ריבים, מרידות ורצח. לא נותר שום מקום בטוח. חברים ובני משפחה בגדו איש ברעהו, הורים שחטו את ילדיהם, בנים שחטו את הוריהם. מושלי האומה לא הצליחו לשלוט בעצמם. תאוותיהם חסרות הרסן הפכו אותם לרודנים עריצים. אנשי ישראל הסתמכו על עדות שקר כדי להרשיע את בן האלוהים החף מפשע. עתה הררו האשמות שב את ביטחונם ואימו על חייהם. מעשיהם העידו על רצונם מזה זמן רב, השביטו מפנינו את קדוש ישראל שהיה למד 11. עתה תשוקתם התמלה, יראת אדוני לא תרדה עוד את מנוחתם. השטן עמד בראש האומה ורשויות הדת והשלטון ניתנו תחת שליטתו. מנהיגי הסיעות השונות התאחדו מעת לעת כדי לענות ולגזול את קורבנותיהם האומללים. ואז שבו ותקפו אלה את אלה וטבחו במתנגדיהם ללא רחם. אפילו קדושת המקדש לא הועילה כדי לרסן את אכזריותם הנוראה. הסוגדים נטבחו לפני המזבח והמקדש טומם בגופותיהם. ועם זאת, ברוב עברונם, גידופם היומרני וכפורתם. יוזמי הפעולה הסתנית הזאת הכריזו קבל עם ועדה כי אין הם חוששים כלל לגרון ירושלים. שכן עירו של אדוני? הוא לא יניח לה להיחרב. כדי לחזק את כוחם וסמכותם הם שחדו את נביאי השקר על מנת שהללו יכריזו. אפילו בזמן שצבאות רום יצאו על המקדש, כי העם חייב לחכות לתשועת אדוני. עד הסוף אמר האמינו רבבו בני אדם כי האל העליון יתערב ויביס את אויביהם, אך ישראל דחתה בבוז את הגנת אדוני ונותרה ללא מגן. ירושלים האומללה, מפולגת בידי מחלוקות מבית, דם בניה שנשחטו איש ביד רעהו. זורם כנהר אדום ברחובותיה. בעוד הכובש הזעם ממוטט את מבצריה ושוחט את לוחמיה. כל נבואות החורבן שנביא המשיח לירושלים התגשמו במלואן. תושבי ירושלים חוו על בשרם את אמיתות אזהרתו. המידה שאתם מודדים ימדד לכם. מתי זיינשטיין. אותות ומופתים התחוללו בקרבם ובישרו אסון ואבדון. בחצות הלילה זרח אור על טבעי על המקדש והמזבח. שעת השקיעה נרשמה על ענני השמיים. תמונה של מרכבות ברזל ולוחמים הנערכים לקרב. כהנים ששרתו במקדש בלילה שמעו קולות מסתוריים ונמלאו אימה. האדמה רעדה. רבבות קולות צעקו, עזרו לנו לצאת. השער המזרחי הכביר שהיה כה כבד, שאפילו 20 גברים התקשו לסגור, ושבחי ברזל כבירים נצמדו למרצפת ההבן המוצקה, נפער בחצות הלילה ביד נעלמה. במשך 7 שנים צעד אדם הלוך ושוב ברחובות ירושלים והכריז את הצרות והאסונות שהתרגשו עליה. יומם ולילה חזר על מילות הקינה הנסערת, קול ממזרח, קול ממערב, קול מארבע רוחות השמיים, קול נגד ירושלים ובית המקדש, קול נגד החתן והכלה, קול נגד כל בני האדם. אדם מוזר זה נאסר והולקה. אף תלונה לא יצאה מפיו, תשובתו יחידה ללעג, לעלבון ולהתעללות שספג הייתה, הוי ירושלים, הוי תושבי ירושלים. זעקת אזהרתו לא חדלה לרגע, עד שנשחט במצור שעליו נבנה. בעת חורבן ירושלים, איש מתלמידי המשיח לא עבד. המשיח הזהיר את תלמידיו, חסידיו וכל מי שהאמין בדבריו, המתינו לביאת האות המובטח. הוא אמר, כאשר תראו את ירושלים מוקפת מחנות, דעו כי יקרב חורבנה. אזי הנמצאים ביהודה, שינוסו אליה הערים, הנמצאים בעיר שיצאו ממנה, ואלה אשר בשדות, אל ייכנסו אליה. לוקוס חוף א', 2021. לאחר שצבאות רומי ברשות קסטיוס צרו על העיר, לפתע הם נטשו את המצור, דווקא כשנראה היה שהגיע שעת הכושר לתקיפה מיידית. העיר הנצורה שלא הצליחה לגלות התנגדות, עמדה להיכנע. כשלפתע נסוג המצביע רומי עם כוחותיו ללא שום סיבה הגיונית גלולה לעין. אולם, אדוני כיוון ביד השגחתו החומלת את האירועים הללו לטובת חסידיו. האות המובטח ניתן למשיחיים הממתינים, ועתה ניתנה הזדמנות לכל מי שהצייתו לאזהרת המשיח לצאת מן העיר. ביטול המצור נבע מיד אדוני, לכן היהודים והרומים כאחד לא ניסו למנוע את מנוסת המשיחיים. לאחר נסיגת קסטיוס, תושבי ירושלים דלקו אחרי צבאותיו הנסוגים, כאשר צבאות ישראל והרומים נלחמו למשיחים הייתה הזדמנות לעזוב את העיר. בעת ההיא כבר סולקו מן הארץ אויבים שהיו עלולים לעקבם. בעת המצור, יהודים מכל רחבי הארץ עלו לירושלים וחברו לתושביה כדי לחגוג את חג הסוכות. לכן המשיחים יכלו להימלט מן העיר ללא הפרעה. ללא דיחוי הם הלכו לעיר, פלא שמוקמה בעבר הירדן. חילות ישראל שדלקו אחרי קסטיוס וצבאותיו תקפו את המאסף בעוצמה רבה ועמדו לשמידם כליל. אך צבאות רומי שנחלצו מן המתקפה בשם ועין הצליחו לסגת. צבאות ישראל יצאו מן המערכה ללא פגע ושבו בניצחון אל עירם עם שללם. הצלחתם המיטה עליהם רק רע. ניצחונם חיזק את רוח המרי הקשת שלהם כלפי הכובש הרומי, שבמהרה ימית צרות איומות על העיר שגורלה נחרץ. אסונות כבדים פקדו את ירושלים כשטיטוס וצבאותיו צרו על חומותיה.
והעיר ניתנה במצור בימי חג הפסח, כשמיליוני תושבי ישראל נאספו בקרב חומותיה.
אספקת המזון בעיר, שיכלה להספיק לשנים רבות, אילו השתמשו בה במשורה, כבר חוסלה בידי הסיעות והפלגים הניצים שכינו ונקמו אלה באלה. ועתה, הימי הרעב היו מנת חלקם. כמות זעומה שחיטה נמכרה בכיכר כסף אחת. כל זה היו סורי הרעב, שאנשים לעשו את חגורותיהם, סנדליהם ומגיני שריונותיהם. רבים התגנבו בלילה מחוץ לעיר כדי לסוף עזבי בר שצמחו מחוץ לשעריה. למרות שלא מעט מהם נתפסו והוצאו להורג במוות מהסבר האכזרי. לפעמים, אלה ששבו לעיר בבטחה הותקפו בידי גזלנים שגנבו מהם את פרי עמלם, שהושג תוך חירוף נפש. עינויים אכזריים ביותר בוצעו בידי בעלי השררה והסמכות בעיר, במטרה לגזול מן העניים את אספקת המזון הדלה שנותרה להם, שאולי הצליחו להסתיר. מעשי אכזריות אלה בוצעו לרוב בידי אנשים שבעים, שפשוט רצו לגאול עצמם אספקה נוספת לעתיד. אלפים גבו מרעב ומתו במגפות, דומה שהאחווה האנושית נרסה כליל. בעלים גנבו מנשותיהם, נשים גבו מבעליהם, בנים גזלו מזון מפי הוריהם הקשישים. שאלתו של הנביא, אל תשכח אישה עולה, מרחם בן בטנה, שהיה ממתת 15, נהנתה בקרב חומות העיר נצורה שגורלה נחרץ, ידי נשים רחמניות, בשלו ילדיהן, היו לברות למה. בשב ארבע תמי, 1-10. פעם נוספת התגשמה נבואת העזרה שניתנה כ-14 מאות קודם לכן. הרכה וחב והענוגה, אשר לא נסתה כף רגלה עד סג על הארץ מתענג ומירוך, תראה עינה באיש חיקה, ובבנה ובביתה, ובבניה אשר תילד, כי תוכלם בחוסר כל בסתר, במצור ובמצוק אשר יציג לך ויבחה בשעריך. דברים כ"ח 56-57. שליטי רומי ניסו להטיל את חיטתם על היהודים, ובכך לגרום להם להיכנע. הסירים שהתנגדו למעצר הולקו, הונו, ונצלבו ליד חומות העיר. מאות בני אדם הוצאו להורג מדי יום בצליבה. שפיכות הדמים הנוראה נמשכה, עד שבעמק יהושפט ובגולגולתא הוקמו צלבים כה רבים שכמעט לא ניתן היה לעבור ביניהם.
כה נורא היה העונש, בגין הקללה הנוראה, שהוכרזה לפני כס המשפט של פילטוס. דמו עלינו ועל בנינו. מתי כ"ז 25.
טיטוס היה מוכן ומזומן לשים קץ למחזה המחריד. אילו עשה זאת היה חוסך מירושלים את העונש הכבד שהושט עליה והביא לחורבנה. הוא נמלא אימה ממראי הגופות שהיו מוטלות בערימות וגדשו את העמקים. הוא עמד על פסגת הר הזיתים והביט כמאופנת במקדש המפואר, ואז נתן את הפקודה שאין לה געת באף אחד מהבניו. לפני שניסה לכבוש את המעוז הזה, הוא פנה לראשי היהודים בפנייה רצינית וכנה, כדי שלא ייאלצו לטמא את המקדש, המקום הקדוש בדם. אם אנשי ירושלים יצאו מן העיר וילחמו נגד צבאות רומי בכל מקום אחר, הם לא יחללו את קדושת המקדש. סבא מתתיהו פנה לתושבי העיר בקריאה נרגשת ורהוטה והפציר בהם להיכנע, להציל את עורם, את עירם ואת בית מקדשם. הם הגיבו לדבריו בקללות נמרצות, בזמן שעמל והפציר בהם, הוטלו חיצים לעברו. הוא שהיה המתווך האנושי האחרון שלהם. היהודים דחו על הסף את הפצרותיו שבין האלוהים. ועתה, התורחות וההפצרות של יוסף במתתיהו רק חזקו ביתר שאת את התנגדותם כלפיו. ניסיונותיו של טיטוס להציל את המקדש עלו בתוהו. שליט כביר ממנו הכריז כי אף אחת מאבני המקדש לא תישאר על תילה. הקשותם העיוורת של ראשי הדת והפשעים המתועבים שבוצעו בתוך העיר הנצורה, הביטו את הרומאים ועוררו את זעמם. לפיכך, טיטוס החליט לכבוש את העיר בסערה. אך הוא היה נחוש בדעתו להציל אותם מחורבן אילו יעלה הדבר בידו. אחי שלושה לפקודותיו. אחרי שטיטוס פרש בלילה לאוהלו, היהודים שהגיחו מן המקדש הסתערו על החיילים הרומיים שניצבו בחוץ. במהלך הקרב השליך חייל רומי עוד בוהר לתוך המקדש, דרך פתח באכסדרה, ומיד עלו באש חדרי המקדש שהיו מצופים קורות ארז. טיטוס מיהר למקום בלוויית מפקדיו וחייליו, והורה ללוחמיו לכבות את האש. החללו לא ציטו לפקודתו. הלוחמים הזוהמים השליחו עודים בוערים לתוך הלשכות הסמוכות למקדש, ושרתו בחברותיהם את האנשים הרבים שמצאו שם מחסה. דם זרם ממדרגות המקדש כמו מים, רבבות יהודים איבדו את חייהם. מעל שעון הקרב נשמעו קולות שזעקו, "אי כבוד! כבוד אדוני הסתלק מן ההיכל." טיטוס לא הצליח להגיע את זעמם של הלוחמים. הוא נכנס למקדש עם קצינה וסקר את פנים הבית. הם השתאו מפערו, ובזמן שהלהבות טרם הגיעו לקודש הקודשים, טיטוס עשה מאמץ אחרון להציל את המקדש, כששב והורה לחייליו לעצור את התקדמות האש. איברליס, שר המאה, ניסה להשליט משמעת בקרב פקודיו, אך אפילו הכבוד שמרחשו לקיסר לא עצר את צינתם חדורת הזעם כלפי היהודים. את ההתלקחות העזה של המלחמה, את הציפייה, שינה ידע צובה לבזוז את תוצאות המקדש. החיילים הרומים ראו שהכל סביבם נצא זהב, שראיר בעוצמה מסנברת באורן הפראי של הלהבות. הם שיערו שאוצרות עצומים נערמו במקדש. אחד החיילים הרדיר בין רואים אבוקה דולקת לתוך צירי הדלת. המבנה כולו עלה בלהבו בתוך שניות. האש והעשן המחניק אילצו את הקצינים לסגת. המקדש הנסגם נותר עזוב לגורלו המר. אז הם מחזה מפחיד ומזעזע לרומאים. קצת הגיבו היהודים. פסגת ההר שחלש על ההיר בערה כער געש. בזה אחר זה התמוטטו בנעני ההיכל, התרסקו וקרסו על הקרקע בחוותה אדירה. ונבלעו בתוך התאום היוקדת. גגות ההרז הפכו ללוחות בוערים. הצריכים המצופים זהב, זרחו כמוטות בוהקים אדומים. במגדלי השער עלו תמרות אשם ואש. הערים סביב העיר הוארו. קבוצות תפילות של בני אדם צפו בחרדה נוראה בהתקדמות ההרס. החומות והגגות בעיר העליונה נמלאו הנספור פרצופים. אחדים חברים מיגון וייאוש, אחרים זועפים מתוך נקמה חסרת מוצא. קריאותיהם של החיילים הרומיים שרצו ממקום למקום, וזעקותיהם של המורדים שנשרפו למוות, תרבבו עם שעון השרפה וקולות הרעם שקורות העז המתמוטטות. מראשי הערים התעדו צפחות האימה של האנשים שניצבו עליהם. צפחות והיללות עלו מן החומות. אלה שנשרפו בעודם בחיים זעקו בשארית כוחם, זעקת יגון וחורבן. הטבח שנערך בתור העיר היה נורא יותר מזה שהתבצע מחוץ לעיר. גברים ונשים, זקנים וצעירים, מורדים וכהנים, אלה שנלחמו ואלה שהתחננו לחסד, כולם נטבחו. מספר הנשחטים עלה על מספר השורטים. חיילי הלגיון טיפסו על הרמות החללים כדי להמשיך במלאכת ההכחדה. אחרי חורבן המקדש העיר כולה נפלה בידי הרומאים. ראשי היהודים נטשו את מגדליהם המבוצרים, וטיטוס מצא אותם ריקים וגלמודים. הביטו בהם בפליאה והכריז כי אלוהים נתנה בידו. שכן, שום כלי עוצמתי ככל שיהיה, לא יכול היה לגבור למבצרים העצומים האלה. העיר והמקדש נרסו כליל והפכו לעיי חרבות. האדמה שעליה ניצב המקדש נראתה כשדה חרוש, ירמיה חבב 18. במהלך המצור והטבח שבא בעקבותיו, למעלה ממיליון איש כיבדו את חייהם. הניצולים הובלו לגלות כאסירים, הם קראו לעבדות, הובלו לרומא כשלל או כמרוות ניצחון, ושלחו לחיות טרף בתיאטראות או פוזרו בכל רחבי התבל ונאלצו לחיות כנבדים. אנשי ישראל יצרו את כבליהם במו ידיהם, הם מילאו את כוס הנקם שנועדה בעבורם. בחורבן המוחלט שפקד אותם כאומה, ובצרות שנחתו עליהם בגלות, הם קצו את הקציר שזרו במו ידיהם. הנביא יושע מכריז, שחטך ישראל, שוב הישראל, כי כשלת בעווניך, הושע י"ג 9, י"ד 1. בניסיון להסתיר את מלאכתו, המטה הגדול מציג לפעמים מצילותיהם כעונש שהושת עליהם בצו אדוני. אולם, הם איבדו את הגנת אדוני בשל תחייתם העיקשת את אהבת האל וחסדו. ולפיכך, השטן הורשה לשלוט בהם ולעשות בהם כראות עיניו. מעשי הזוועה האכזריים שבוצעו בעת חורבן ירושלים, מבטאים את פעולות הנקם של השטן על מי שסרו למשמעתו. איננו מסוגלים לדעת כמה גדול חווינו למשיח בעבור השלום וההגנה שהוא מקנה לנו. כוחו המרסן של אדוני הוא זה שמונע מן האנושות להינתן אך ורק תחת שליטת השטן. לסוררים ולכפויי התודה, יש סיבה טובה להיות אסירי תודה לאלוהים על חסדו ואור רוחו. שמרסנים את כוחו האכזר והזדוני של השטן. כאשר בני האדם עוברים את הגבול, סבלנותו של אדוני פוקעת, הרסן מוסר. אלוהים אינו נוהג בחוטים כתליין המעניש את החוטא על חטאו. ומשאיר את אלה שמעשו וחסדו לנושם, וזאת כדי שיקצרו את אשר זרו. כל קרן אור שנדחתה, כל תורחה או עזרה שהתקבלה בבוז, ושלא שאו אליה, כל תאווה שבאה על סיפוקה, כל עבירה של חילול תורת אדוני, יזרע הנטמן בקרקע ויניב את פריו. כשרוח אדוני שבה ונתקלת בדחייה, לבסוף היא מסתלקת מן החוטא, שנותר להיאבק בעץ הרע לבדו, ללא שום כוח עזר וללא שום הגנה מרשותו וסינתו של השטן. חורבן ירושלים מהווה אזהרה רצינית ומפחידה לכל מי שמזלזל בהצהרות החסד של אדוני ומסרב לענות לתחינותיו חדורות החמלה. מעולם לא ניתנה עדות חותכת יותר לסינתו של אדוני את החטא. לעונש הוודאי שיפקוד את החוטאים. נבואת המושיע לעונשים שיושתו על ירושלים תתגשם באופן נוסף, שלעומתו חורבנה הנורא של העיר ייראה אך ורק כצל קלוש. בגורל אמר שנחרץ על עיר הקודש ניתן לראות את האבדון שנגזר על העולם, שהוא מואז בחסד אדוני ומחלל את תורתו. אפלה וקודרת היא ההיסטוריה המתעדת את אומללותה של האנושות לאורך מאות שנות פשע ורשע. כאשר אנו הוגים בה, לב נשבר והרוח נחלשת. נוראות היו התוצאות המרות שנבעו ממיסת שלטונו של אלוהי השמיים. ואולם, מחזה קודר יותר מוצא לפנינו בהתגלויות העתיד. התיעוד ההיסטורי גדוש במאומות, ריבים ומחלוקות. כל סהון סוהם ברעש, בסמלה מגוללה בדמים, בשעיה ט' 5. אך כל אלה הם כאפס וכעין, לעומת הימים שיבואו, ביום שבו רוח אדוני היא מרסנת, תסתלק לחלוטין מן הרשעים, ותחדל לרסן את פרס התאוות האנושיות ואת הזעם השטני. ביום ההוא, העולם יחזה כפי שלא חזה מעודו, את תוצאות שלטונו של השטן. אך ביום ההוא, כמו בימי חובן ירושלים, חסידי אדוני, ששמותיהם ספר החיים, ינצלו. שהיה תלד שלוש. משיח יכריז בנוגע לביאתו השנייה, כאשר הוא יאסוף את חסידיו ויקחם אליו. אז יראה אות בן האדם בשמיים, ואז יספדו כל משפחות הארץ ויראו את בן האדם בא עם ענני השמיים בגבורה ובכבוד רב. הוא ישלח את מלאכה בשופר גדול ויקבצו את בחיריו מארבע הרוחות, מקצות השמיים עד קצותם. מתי כמדלת 30-31. או אז רוח פיו תאכל את כל אלה שלא קיבלו את הבשורה, והם יושמדו בזוהר כבודו בעת הופעת בו. סלב בית 8. בדומה לישראל הקדומה, הרשעים ישמידו את עצמם. הם ימיתו כליה על עצמם באמצעות אבנותיהם. חיי החטא שהם ניהלו הרחיקו אותם מאדוני. כתיבם הפך כה מושחת מרוע, את שופעתו של המושיע, בגבורה ובכבוד תהיה בעבורם כאש מאחדת. סומה על כל בני אדם להיזהר, שמא ישכחו את הלקח שנמסר להם באמצעות דברי המשיח. בזמן שישוע הזהיר את תלמידיו על חורבן ירושלים, נתן להם עוד שיעיד על החורבן וממשמש הוא בא, וזאת כדי שיוכלו לנוס על נפשם. הוא הזהיר את העולם מפני יום החורבן הסופי, ונתן לבני האדם אותות שיעידו על התקרבותו, זאת כדי שימלטו על נפשם מפני הזעם הממשמש הוא בא. ישוע הציר באוזני תלמידיו, ויהיו אותות בשמש ובירח ובכוכבים, ועל הארץ מצוקה לגויים, ומבוכה מגעש הים וגליו. לוקס כ"א 25, מתי כ"ד 29, מרקוס י"ג 24-26, ההתגלות ו' 12-17. לפיכך הוא הזהיר, לכן עמדו על המשמר, מרקוס י"ג 35. מי שישו לעזרתו לא יוותרו באפלה, ויום הדין הנורא לא ייפול עליהם במפתיע, נמצאים בלתי מוכנים. אך מי שלא יעמדו על המשמר, הפתיע אתכם היום כגנב. סלה ה' 2-5. העולם מסרב לשוט למסר העזרה שנועד לימינו, בדיוק כפי שישראל מיינה לקבל את עזרת המושיע לגבי ירושלים. כשיבוא יום אדוני, ינחת על הרשעים במפתיע. כשהחיים ימשיכו במסלולם, כשבני אדם יהיו שקועים בעסקיהם, תענוגותיהם, מסעותיהם וצבירת רווחיהם, כשמנהיגי הדת ישבחו את ההתקדמות וההערה של העולם, ובני האדם ירגיעו את עצמם ויתבצרו בתחושה ביטחון כוזבת. אזי חורבן פתאומי יבוא, כי גנב המתגנב לבית פרוץ גונב ממנו, על כל הרשעים ועל כל מי שלא עמדו על המשמר, לא יוכלו להימלט, סלה ה' 2-5.